היום אני רוצה ללמד חלום של רבי נחמן, אוקיי? יש ספר מאוד יפה של אלחנן ניר, הרב אלחנן ניר, שנקרא יהודי בלילה, מסע בעקבות חלומותיו של רבי נחמן מברסלב. אני אקרא את החלום מהספר שלו, ואחר כך אני הולכת לפרשנויות שלי, כי אני קצת לוקחת את זה לזווית אחרת. אני רק יבוא ויציין שכשסיפרתי על החלום הזה בשולחן שבת, אז הבנים שלי והחתן שלי, הברסלבר, היו בטוחים שאני ממציאה, והם היו בטוחים שהחלום הזה הוא לא, וזה מי הביא את זה ומה המקורות של זה. אז לא הבאתי את הספר המקורי, שתמיד אני קוראת משם את הסיפורים וחלומות של רבי נחמן מברסלב, אבל החלום הזה הוא כתוב לדעתי בחיי מוהר"ן גם, וזה אמיתי. ואחר כך הוכחתי להם את זה ושלחתי להם את זה משפחי הר"ן וחיי הר"ן, חיי מוהר"ן, והם היו בהלם. אבל אני אסביר לכם, גם אספר לכם למה, כשתשמעו את החלום אתם תבינו למה הם היו בהלם, ואנחנו נפרשן את זה, את החלום הזה, כמו שאני אפרשן את זה כמו שאני חושבת לפרשן את זה, אתם יכולות לפרשן את זה הלאה. ואני מקריאה לכם את החלום, בסדר? זה חלום, חלום. שם את המשקפיים, אוקיי, שירד. ככה מתחיל רבי נחמן את הסיפור על החלום, והוא כותב בחול, זאת אומרת, זה היה יום חול, והראה בחלום, והייתה חתונה, והיו שם קלות הרבה, וקלה אחת הייתה ביניהם חשובה מכולם, והייתה נראה בעיני העולם חשובה מהם, והיו שם קפליס, מקלות, היינו כלי שיר שהיו מנגנים, וראיתי שנפתח פתח, ונכנסו אל הישיבה, והיו מתאספים המון רב אל הישיבה. וכשראיתי שהם מתרבים והולכים, הייתי מחשב איך אוכל לכנוס בין המון רב כזה. וחטפתי עצמי לשם, והייתי עומד על גבם. והיה שם ראש ישיבה שהיה לומד עמהם, והיה שם כבוד התורה גדול מאוד מאוד. והקלות היו מרקדים. ועיקר היה הקלה חשובה הנעל שהיא הייתה מרקדת שם, וכל מה שהייתה הקפלה, המקלה מנגנת איזה ניגון, הייתה היא מזמרת הניגון בעצמה אחר כך. והיה שם כבוד התורה גדול מאוד, ונפלתי הרבה מאוד על גודל כבוד התורה שהיה שם. ודיברתי עם אנשים שהייתי מכיר עמהם, הראיתם כבוד התורה כזה? וכפי הנראה היו עוסקים בלימוד הפשוט בנגלה, כי הנראה שהיו שם רבנים, וגם הספרים היו מראים על זה, שהיו ספרים גדולים מאוד כדרך הלימוד הנ"ל. זהו, זה החלום של רבי נחמן. אתם צריכות להבין למה הבנים שלי ניסו להתכחש לזה שזה לא אמיתי, אבל הוכחתי להם שהחלום הזה של רבי נחמן מאוזכר במקורות עצמם, בחיי מוהר"ן וכדומה. ובעצם אנחנו מבינות שיש פה, קודם כל, אני חייבת לפתוח סוגריים ולציין שרבי נחמן הרבה פעמים, הרי כשהוא לימד תורות בליקוטי מוהר"ן, הוא לימד תורות, שהתורות שלו בליקוטי מוהר"ן זה עומק עצום של קבלה ונגלה ופשט ועומק וסוד, יש שם דברים מאוד מאוד גבוהים. כשהוא התחיל לדבר סיפורי ולספר סיפורי מעשיות, הוא אמר, טוב, אתם לא מבינים את התורות שלי, אני אעבור ללמד אתכם סיפורי מעשיות. ובסיפורי המעשיות בעצם רבי נחמן נותן לעצמו איזושהי מרחב חופשי לדמיון ולתיאורים מאוד מאוד, אנחנו מכירים את הסיפורי המעשיות שאנחנו לומדים פה, שזה באמת שדים ומלכים ונסיכות ואוניות ושודדים ודברים מאוד מופלאים קורים שם. ואנחנו רואים שרבי נחמן מלא על הכתב ומספר לתלמידים שלו גם את החלומות שלו. שחלום הוא באיזשהו אופן, איזושהי אפשרות שלי לצאת מהמציאות. בחלום או בסיפור מעשיות, אני לא מקובע במציאות מקובעת של דלת אמות של הלכה, של מה נהוג, מה עושים וכדומה. חלום באיזשהו אופן, אני מרשה לעצמי לצאת מהמציאות הקיימת ומעין לשוטט בעולמות דמיוניים. וכשאנחנו מסתכלים על החלום הזה עם הקלות, אנחנו בעצם מבינים שמתרחש פה איזשהו אירוע מאוד לא רגיל, כן? כי הוא מתחיל לתאר פה קודם כל, מה שנקרא על ההתחלה, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לאיזה אולם, לאיזה חתונה, כן? הייתה שם חתונה, והיו שם קלות הרבה. קודם כל, מי שמכיר בהלכה, יש עניין לא לעשות חתונה עם כמה קלות, גם לא שתי קלות. יש איזה דעה שאומרת שדווקא קלה עשירה, יש עניין שתתחתן עם קלה ענייה, שיש בזה איזושהי מצוות צדקה, אבל בעיקרון רוב הפוסקים פוסקים שאין מה לעשות, לא עושים חתונה עם כמה קלות, כדי שלא תתעורר שם תחרות וקנאה בין הקלות, עם אחת יותר יפה מהשנייה וכדומה. אז קודם כל אנחנו מבינים פה שעל ההתחלה אנחנו נמצאים בחתונה מאוד מוזרה, יש הרבה קלות, ויש שם קלה אחת שהיא חשובה יותר מכולן, ולא מוזכר פה החתן, כן? אנחנו מדברים פה על הרבה קלות, על קלה חשובה, על אולם עם תזמורת ושמחה, ואין בעצם חתן. ואנחנו מחכים שייכנס החתן, ובעצם מה שקורה במאורה שם זה שנפתח איזשהו פתח, וההמון, המון המשתתפים עובר עכשיו יחד להיכל אחר, שזה בעצם היכל של ישיבה. מקום של לימוד, שזה בעצם בית המדרש, המקום הרגיל ששם יושבים ולומדים. ורבי נחמן חוזר ואומר פה, משתמש במילות ריבוי כל הזמן. המון רב, קלות הרבה, המונים נכנסים, והוא מוצא את עצמו, מה שנקרא, נסחף אחרי ההמון, הולך אחרי ההמון, שבעצם אנחנו גם מבינים שמדובר פה ברבי נחמן, כן, שהוא רב ומנהיג ואדמור, והוא מוצא את עצמו בתוך סיטואציה שהוא בעצם האוטסיידר בתוך הסיטואציה הזאת. יש את ההמון, יש את הקלות, יש את זה, והוא כמו מתבונן מהצד, הוא חיצוני לסיטואציה, אבל הוא הולך אחרי ההמון, והוא הולך לראות מה מתרחש שם, והוא מחשב עם עצמו איך הוא יכול להיכנס לתוך ההמון, וחטפתי עצמי לשם והייתי עומד על גבם, שזה גם כן תיאור מאוד מפליא, מה הכוונה עומד על גבם, אבל אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך חלום, אז בתוך החלום אנחנו לא מחפשים בעצם דיוקים של מציאות, בתוך החלום אתה מרחף, אתה עולה, אתה עומד על גבם, אולי זה עזרת אנשים שהיא בקומה השנייה, לא בדיוק ברור, אבל אין פה מציאות נורמלית, כן? אנחנו בחלום. אנחנו יודעים שבחלום אין זמן ואין מרחב ואין מקום, הכל הוא מין משהו מעורפל כזה, זה איזושהי מציאות שהיא מעל הטבע, ורבי נחמן מתאר שהיה שם ראש ישיבה, כן? וראש הישיבה היה לומד עמהם, והוא מציין שהיה שם כבוד התורה גדול, והוא כותב את זה פה, גדול מאוד מאוד, והקלות היו מרקדים, ועיקר היה הקלה חשובה הנעל שהייתה מרקדת שם, כן? וכל מה שהייתה הקפלה מנגנת, איזה ניגון, הייתה היא, הקלה חשובה, מזמרת את הניגון בעצמה אחר כך. והיה שם כבוד התורה גדול מאוד, ונפלתי הרבה מאוד על גודל כבוד התורה שהיה שם. זאת אומרת, רבי נחמן מספר את החלום לחסידים, ותוך כדי החלום, הרי גם הוא מודע למציאות, שבעצם ההתרחשות שם היא התרחשות לא by the book, כן? זאת לא התרחשות הלכתית. אנחנו יודעים שכל באישה ערבה, אישה לא שרה בפני גברים, בטח גם לא רוקדת בפני גברים, בטח לא בפני ראש ישיבה, ובטח לא בבית מדרש ולא בישיבה, אבל רבי נחמן מדגיש שנפלתי, הוא מתפלא מאוד. זאת אומרת, גם בתוך החלום, המציאות ההלכתית בוערת בו, הוא מבין שיש פה סיטואציה אחרת והוא מתפלא עליה, אבל מה הוא חוזר ומדגיש לנו? חזור והדגש, שהיה שם כבוד התורה גדול מאוד מאוד. ושוב הוא מדגיש, והיה שם כבוד התורה גדול. והוא אומר שהוא שאל את האנשים, ודיברתי עם אנשים שהייתי מכיר עמהם, הראיתם כבוד תורה כזה? זאת אומרת, רבי נחמן חוזר פה בעצם איזה 3-4 פעמים על השאלה המופלאה הזאת, שהוא מתפלא, הוא לא מבין את הסיטואציה, הוא מבין שיש פה התרחשות שהיא לא הלכתית, התרחשות שנראה אנחנו יודעים ש... עוד בתקופת בית המקדש היה פחות את כל עניין המחיצות וכדומה, אבל עם השנים נתקנו תקנות על הפרדה בין גברים לנשים, על מחיצות, בחתונות, בשמחות, גם בשמחות בבית שלא התערבבו אנשים וגברים, נשים וגברים אלה באלה מפאת צניעות, ומדברים על מחיצות וגדרות, ופה בעצם אנחנו רואים את רבי נחמן מספר לנו על חלום שמבטל מחיצות בין גברים לנשים, שנשים רוקדות ושרות, תוך כדי, בתוך המקום שהוא מיועד ללימוד תורה, מול לומדים, מול ראש ישיבה, שלומדים עם ספרים גדולים ומכובדים, ובעצם רבי נחמן מביא אותנו פה לאיזושהי מציאות שהיא שוברת את כל הנורמות המוסכמות, ושוברת הלכה גם.
שלא ממין העניין, כל... אבל יש פה עוד תאימה, כי בדרך כלל מקובל שבחתונה מרגעים לפני הקלה, כל הכבוד מרגעות.
גם, לא, אמרנו בלכתחילה גם החתונה מאוד מוזרה. יש לנו הרבה קלות, יש לנו קלה חשובה ואין לנו חתן. ואז האירוע של החתונה עובר לתוך בית המדרש, שם יושבים ולומדים והם מרקדות ושרות, ורבי נחמן חוזר ומציין, וכבוד התורה מאוד מאוד גדול, שחשוב לו להבהיר שגם בחלום, לא חלילה שהחלום הזה הגיע לאיזה מקום של פריצות, או לאיזה מקום של הוללות, או איזשהו מקום של חוסר צניעות, הוא מתאר מעמד מאוד מאוד חשוב וגבוה. והוא ממשיך פה ואומר, וכפי הנראה, היו עוסקים בלימוד הפשוט בנגלה, כי הנראה שהיו שם רבנים, וגם הספרים היו מראים על זה שהיו ספרים גדולים מאוד כדרך הלימוד הנעל. ובאמת, נשאל את השאלה, מה קורה פה, כן? הרב אלחנן ניר לוקח את זה למקום של באמת לדבר על מעמד האישה, נשים וגברים, על המעמד שיהיה לעתיד לבוא. האמת שגם אני מאוד התפתיתי לקחת את זה למקום כזה, והפירוש הראשון שעלה לי ובאתי ואמרתי, הנה, תורה נשית, נשים נכנסות לבית המדרש, התורה הנשית היא מעודנת יותר, היא בדרך של ריקוד וניגון, יש תורות שלמות של רבי נחמן שמדבר על ניגון וריקוד, תורה מ"א ותורה מ"ב בליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על זה של ניגון וריקוד זו דרך למתק דינים, אני אקריא את זה מפה כי זה משהו שיפה לקרוא אותו, הוא אומר שעל ידי נגינה, הוא אומר את זה בתורה מ"ב בליקוטי מוהר"ן, על ידי נגינה נמתקין הדינין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כן, הוא מצטט את זה מפה, וכל הנגינה הם תלת בנין דקשת, ובמקום אחר הוא מדבר על כוחם של ריקודים בתורה מ"א, והוא אומר, כוחם של ריקודים להמתיק ולתקן את הכוחות השליליים, כן? אני מקריאה לכם את זה פה מהספר של רב שגר, שיעורים מליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על תורה מ"א, ריקודים ועלת העצבות, אני לא מכירה את כל התורה, אבל הוא מסביר על זה שהגבורות והדינים נמשכים למטה לתוך הרגלים, בעצם מקום הקליפות זה המקומות הנמוכים, זה המקום שהרגליים אוחזים ונמצאים שם, וכולם מכירים את על ידי ניגונים וריקודים, נמתקים כל הדינים, זה שיר מאוד ידוע בברסלב, יש מאוד עניין בברסלב לרקוד, בתוך עצבות, בתוך ייאוש, דווקא לקום ולרקוד, שבעצם הפעולה שנעשית פה היא פעולה של בעצם שבירת הקליפות והכוחות על ידי רקיעת הרגליים. הריקוד הוא בעצם מרים את האדם מהמקום של האפר, של העצבות, של הייאוש. ורבי נחמן יש לו הרבה תורות על זה, שהמון פעמים אתה מתחיל לרקוד לא בגלל שאתה שמח באמת, הוא מדבר על ריקוד שאנשים מתחילים לרקוד, כאילו לוקחים את העצבות ואת הייאוש ורוקדים עם העצבות והייאוש, ורבי נחמן מדבר על זה גם, שיש מעלה מאוד גדולה לקחת אדם שנמצא מחוץ למעגל, למשוך אותו פנימה לתוך המעגל, והריקודים בעצם אתה מבטש ומבטל כוחות ודינים ומעלים את זה לשמחה, כשרבי נחמן מאוד מבדיל בין ריקודים של הוללות, ששותים יין ומגיעים למקום של ריקודים שהם לא ממקום של קדושה, ממקום של סיטרה, והוא מדבר על ריקודים של קדושה, ואנחנו לא רוצות להתעכב על זה, כי מצד אחד זה באמת ההבנה הזאת והמקום של להבין שנכנסת אנרגיה נשית לתוך בית המדרש, זה באמת המקום הזה של להבין, וזה נכון שלעתיד לבוא מדברים על זה שאור הלבנה כאור החמה, מדברים על מציאות שאנחנו עוד נגיע למציאות של שוויון בין גברים לנשים, אנחנו מבינים שמחטא אדם הראשון יש אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, יש נפילה של מעמד האישה בעצם גם בתוך הבית היהודי, למרות שאם מסתכלים על תרבויות ודתות שונות, מקומה של האישה בדת היהודית הוא מקום מאוד שמור, מאובטח, מכובד, לאישה יש מקום מאוד של כבוד, אבל כמו שאמרו ללבנה לכי תמעטי את עצמך, אנחנו רואים שמבחינת ההנהגה ומבחינת ההובלה של העם והדעות, ההנהגה היא ההנהגה הגברית, בתי המדרש מלאים בגברים שלומדים תורה. ולכן שקראתי את זה פעם ראשונה את החלום, אמרתי, או הנה תורה נשית, הם גם צחקקו עליי, צחקו עליי על זה בסעודת שבת שסיפרתי את זה, ואמרו כן, כן, הנה התורה הנשית מגיעה. אבל באיזשהו אופן, ברור שיש תורה נשית, ואנחנו רואים את זה גם הולך ומתעצם. ואני חושבת שהשיר הזה, מקום כזה שבאמת כבר 20 שנה עם הרבנית ימימה וכדומה, באמת מביא את המקום הזה של פרשנות נשית, ואנחנו רואים בתי מדרשיות יותר ויותר של נשים שמפרשות ומלמדות ומביאות את ההיבט הנשי יותר של הדברים. נקודת הסתכלות נשית יותר, ונשים לומדות, גם גמרא וגם תורה וכדומה. וזה באמת אספקט מסוים, שאתה בא ומסתכל על זה, אתה בא ואומר, נכון, יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן מדבר על חלום, שהוא מעל מציאות של, של העולם השבור, והוא מדבר על איזושהי מציאות של עולם מתוקן יותר. אני כן אתעכב על זה רגע ויקריא פה משהו מערב שגר, אבל אחר כך אני ארצה להמשיך לכיוון של מה אני מרגישה שרבי נחמן מנסה להגיד לנו פה. והוא באמת בספר שלו, שזה ספר מאוד יפה, באמת הוא מדבר פה על בשורת הגאולה, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר, ובאמת מדברים על המציאות הזאת של האישה הופך להיות משהו הרבה יותר אקטיבי. ביהדות זה מוכר לנו בט"ו באב וביום כיפור, יש לנו הרי את המנהג שבנות ישראל היו לוקחות את, את מה שנקרא את המושכות, את האקטיביות בחיזור, ובט"ו באב הנשים היהודיות היו בעצם מחזרות ומחפשות את השידוך שלהם ומחוללות בקרמים ומחפשות את השידוך וכדומה. אבל פה בעצם רבי נחמן נותן לנו איזושהי הדגמה, פה לא מדובר בט"ו באב, לא מדובר באמת במקום כזה, למרות שזה יכול להיות שזה רמז לעניין הזה של באמת אקטיביזם נשי, חתונה ששם קלות, הם בעצם גיבורות הסיפור, כן, הם בעצם מחוללות שם בתוך בית המדרש. אבל, והוא מדגיש את זה פה ואומר ש, שרב אלחנן לוקח את זה באמת למקום הזה יותר של המקום הזה של לעתיד לבוא, המציאות הזאת של בזמן הגאולה נשים תקבלנה את התפקיד האמיתי שלהם. ואני אקריא את זה מפה, הוא מדבר על תורת חב"ד, מייסד החסידות חב"ד שהרב שניאור זלמן מילדי, שהוא בעצם מתייחס בעיקר על הנושא הזה של נשים, והוא מדבר פה, הוא מביא את זה גם, הוא מסתמך על כתבי הארי וגם בכתבי השלה, על השינוי העתידי ביחסי הכוחות המגדרים שקיימים בעולם. מדברים פה על טקס החופה שעוד ישתנה, שאם בזמן העולם הלא מתוקן, בזמן הגלות היה החתן אומר, הרי את מקודשת לי, והכלה הייתה שותקת, הרי שבמצב העתידי, כשתתעלה הכלה מעלה-מעלה, אז תהיה גם כן משפעת, זאת אומרת משפיעה, ונקראת כל כלה. וזה, יש פה, הרב מילדי מביא פה איזשהו קול רדיקלי, כן, במושגים של המאה ה-18, שבעצם קורא לשינוי עמוק בדפוס היחסים שבין איש ואישה, ובהמשך מסביר הרב שניאור זלמן גם שיהיה פה מציאות, שכמובן ביהדות אנחנו צריכים להבין שהמציאות האישה משולה לשכינה, ואנחנו יודעים שהשכינה תקום מאפר, וכל המציאות הזאת היא מתוארת לעתיד לבוא, שמצב של השכינה חושף שהתודעה הנשית לא תהיה יותר מוצבת בידי התודעה הגברית, וזה בעצם באמת לעתיד לבוא מה שיקרא, מה שנקרא, ולעתיד לבוא באמת מדברים על המציאות הזאת. הוא מצטט פה מהרב שגר, ובזה אני אצטט ואסיים פה את הנושא הפמיניסטי, כן? חברת העתיד של הגאולה, אומר הרב שגר, תהיה חברה רכה, לא חברה קשה. חברה שערכיה יהיו הענווה, השפלות והרכות, פסיביות פתוחה, הנכונה לקלוט, ולא חברה שתלטנית והישגית. בקיצור, זאת תהיה חברה נשית. הדתיות של הגאולה לא תהיה דתיות אגרסיבית. מרכזה השכינה, שהיא דמות נשית, והדתיות של העתיד איננה תמונה לא בגבריות הבורית של ניטשה, וגם לא בנדיבות גבוהה פטרנליסטית מלאה בביטחון עצמי, אלא דווקא בעיסוס ובסבלנות הנשית. אני אפתח סוגריים וציין שבאחד מהשיחות שלי עם כל מיני נשים חילוניות בנושא של פמיניזם וכדומה, גם את זה הם לא אהבו. זאת אומרת, ניסיתי ככה להביא על העניין של העתיד לבוא וזה, ובאמת מנהיגות נשית, ופתחתי גם את הנושא שגם היו מנהיגות בעם היהודי, יש לנו את מרים הנביאה, שרה אימנו שהייתה בנבואה ובקדושה יותר מאברהם אבינו, וניסיתי ככה להביא את הרפטואר הנשי המפואר ביהדות, אבל בני לבן עצמי אני יודעת ומודה שבאמת המציאות הקיימת היא מציאות שהמגדר הנשי הוא מגדר שהוא פחות בא לידי ביטוי בחוץ, כן? אישה עקרת הבית, היא עיקר הבית, אבל היא בערכתי ביתה. יש פה איזושהי מציאות שבאמת נשים לא כמו בחלום הזה נכנסים בעצם לתוך מקום של חברה גברית, בטח לא בית המדרש, בטח לא לימוד התורה. ובעצם החלום הזה, בחלום הזה רבי נחמן שובר פה איזשהו משהו. עכשיו אני אבוא ואגיד איך אני ראיתי את הדבר הזה. כשקראתי את זה, אני הרגשתי, לי, גם בתור עורך דין חילונית שהייתי, כן, אני סיפרתי את זה כמה פעמים פה, שאת העבודת גמר שלי בלימודי נשים בפקולטה למשפטים בתל אביב, בעודי רחוקה לחלוטין מדת ויהדות, לקחתי על עצמי את הנושא, לקחתי את העבודה, עשיתי סמינריון בעבודה בנושא של פרסום פוגע בנשים. זאת אומרת, אם יש, היה משהו שהיה, הפריע לי ומפריע לי עד היום, זה הנושא של החפצת האישה, החפצת גוף האישה. שימוש בגוף האישה, במיניות שלה, במראה שלה, לסוג של תאוות שהן לא תאוות נקיות מבחינתי, כן? זאת אומרת, היה פה איזשהו מקום שמאוד הפריע לי, ההחפצה הזאת בנשים. ואיך שאני ראיתי את זה, קראתי את זה פה אצל רבי נחמן, היה את זה פה באיזשהו... אני מחפשת את הציטוט המדויק של זה, הנה אתם רואים, לא רשמתי את הציטוט הזה, אבל אני אספר לכם על זה, וזה נמצא, תאמינו לי שזה נמצא. רבי נחמן העיד על עצמו, כן? בואו נראה רגע, אני אחפש את זה, אם זה בכל זאת כתוב פה. רבי נחמן העיד על עצמו בחיי מאורן ובעוד מקומות, שהוא מבחינתו התגבר על תאוות הניאוף. שהוא רואה גבר או אישה, מבחינתו זה היינוח, הוא רואה את הנשמה שלהם. זאת אומרת, אין לו שם החפצה, מבחינתו לראות אישה, זה לא לראות אישה ממקום של תאוות ניאוף, זה לראות אישה, לראות אותה כפי שהיא, את הנשמה שבה. ויש פה משהו שהוא מתוקן מהמקום של בעצם לחזור לתמימות של לפני חטא אדם הראשון. לפני שמה שנקרא הנחה שטיל זוהמה בחווה, אנחנו מכירים את העניין הזה של חטא... הנחש ואדם וחווה, ובעצם באיזשהו אופן הקדוש ברוך הוא ברא את המיניות של הגבר האישה ואת יחסי האישות כמקום מאוד גבוה, מקום מאוד קדוש. ובעצם אחרי חטא אדם הראשון, ואנחנו מכירים את המדרשים שמספרים שהנחש בעצם ראה את חווה ואדם מקיימים יחסי אישות, והוא התקנה לחווה והוא הטיל בזוהמה, יש על זה כל מיני מדרשים ועניינים. ובעצם אנחנו רואים שאחרי החטא, בעצם בתחום המיניות, נפלה זוהמה. ואנחנו רואים שבאמת, אם אנחנו מסתכלים על כל המציאות של העולם העתיק והעולם המודרני, התחום של המיניות הוא תחום מאוד מאוד בעייתי. הוא תחום שבעצם מצד אחד יש בו מבחינת הדת היהודית, בדת היהודית אנחנו נמצא הרבה כתבים בזוהר הקדוש וכדומה, שמדברים על הקדושה, על הנקיות שבדבר, המיניות בעצם והתשוקה בין גבר לאישה נוצרה כדי להביא את האדם ואת האישה לחיבור אמיתי, לחיבור גבוה, חיבור עליון. אנחנו רואים גם שכל שיר השירים ובכלל בזוהר הקדוש, כל נושא של חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, משתמשים בו במילים מאוד שקשורים לתחום של אישות, אהבה, קדושה ומיניות. זאת אומרת, יש בשיר השירים ובכדומה, אנחנו מכירים גם את ה... מדרשים עם החורבן של בית המקדש שהם פרצו חיללו את הקודש הקודשים ונכנסו פנימה ומשכו את הווילון מארון הברית וקודש הקודשים ומצאו שם שבעצם הקרובים מעורים זה בזה שהם בעצם הקרובים שייצגו את השכינה ואת עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא מעורטלים זה בזה כמו ביחסי אישות בין גבר לאישה והם צעקו, זה האלוהים שלכם, כולכם זימה וכדומה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פער מאוד עצום בין מיניות כפי שהיא נתפסת בנושא של תאוות ניאוף ושמירת עיניים וכדומה. ואנחנו רואים גם מה קורה בעולם, כמה הכוח הזה של מיניות ותשוקה בין גבר לאישה, זה כוח חיים מאוד מאוד עוצמתי שמזיז עולמות. אנחנו רואים תעשיות שלמות שמתפרנסות מהתחום הזה, אם זה זנות ופורנו וכדומה, וסליחה שאני מתבטאת בביטויים האלה, אבל צריך להבין כמה כוח חזק יש במיניות הזו וכמה אפשר לקחת את זה לכיוון השלילי. ורבי נחמן בתורות שלו מדבר על הקשר ההכרחי, הקשר שהוא משולב בין תיקון תאוות הניאוף לבין שמירת הברית לבין אמונה וקדושה. זאת אומרת, הוא כורך בכריכה אחת את כל הנושא של עבודת שמירת העיניים ועבודה על תאוות הניאוף עם הנושא של מיניות ואמונה. ולכאורה זה די תמוע, כי מה הקשר בין זה לבין אמונה? ואני רוצה להקריא לכם כמה דברים יפים מהרב שגר כדי שנבין את היופי שהיהדות מתייחסת לזה, ואיך רבי נחמן מצליח לחבר את זה בצורה כזאת, ולכן גם החלום הזה, לי נראה כחלום שבו רבי נחמן בא ואומר שבמציאות מתוקנת, כשאישה היא לא דמות מוכפצת, והיא לא קשורה לתאוות של מיניות ממקום יצרי לכיוון השלילי, אלא ממקום יצרי, ואני מדגישה יצרי כי תשוקה היא לא מילה גסה ביהדות, בזוהר הקדוש כתוב שילדים יפהפיים נולדים מזיווג של איש ואישה בקדושה, בהתלהבות, בשמחה ובחיות, כן? יש מאוד עניין לזה בתענוג ובשמחה. ואני רוצה להקריא לכם פה כדי לנסות להבין איך רבי נחמן מחבר בין אמונה לבין שמירת הברית, והוא חוזר על זה בהרבה הרבה תורות שלו. בהרבה תורות שלו הוא מדבר על הנושא של שמירת עיניים, תיקון הברית, אמונה בקדוש ברוך הוא וחיבור. ובואו נראה בעצם איך הוא מחבר את זה. כן? הוא אומר ככה. אני קוראת את זה מהרב שגר על ליקוטי מוהר"ן, תתרכזו, זה מאוד יפה. היחס שבין אמונה לבין שמירת הברית ולהפך נידון בתורות רבות של רבי נחמן. הוא רואה את האמונה כמחייבת את תיקון המיניות. ואני רוצה להדגיש פה, ורגע לפתוח סוגריים ולהגיד את זה, מיניות ביהדות זו לא מילה גסה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מבלבלים מושגים מעולם הנצרות, ששם זה חטא, ומריה הקדושה כמובן לא עשתה שום דבר, היא הייתה עם רוח הקודש, הכל כזה, או בדת הבודהיסטית, ששם הנזירים מתנזרים מכל התחום של בינו לבינה. צריך להבין שביהדות מקדשים את המיניות, זה נחשב מקום של קדושה, מקום עולם מאוד 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 גבוה, ואנחנו צריכים לבדוק את הסוגיה הזאת ולהבין שהרבה פעמים אנחנו מכניסים, גם יהודים מאמינים, מכניסים לתוך עולם יהדות והאמונה שלהם מושגים מעולמות שלא קשורים ליהדות. זאת אומרת, מיניות היא לא משהו, זה לא חטא, זה לא מלוכלך, זה נכון שיש גם דרשנים ופרשנים והוגי דעות ורבנים בתוך היהדות שלקחו את הכיוון הזה שבאמת להתייחס ליחסים בין גבר לאישה, יחסי אישות כמקום של חטא ולשמור עיניים אבל בואו תראו, רבי נחמן משלב את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואני מאוד אוהבת את זה, כי אני חושבת שזה איזשהו מקום של נקיות ובריאות בנפש, איכשהו מתייחס לזה. ותראו, שימו לב מה הוא אומר. רבי נחמן רואה את האמונה כמחייבת את תיקון המיניות, משום שבעומק הכפירה והיעדר האמונה קשורים לקלקול הברית. אתם מכירים גם את התיקון הכללי, שרבי נחמן, 12 פרקי תהילים, 10 פרקי תהילים, שרבי נחמן קבע לתיקון הברית, שזה בעצם מה זה תיקון הברית, זה בדרך כלל חל על גבר, אבל גם יש גם עניין לאישה, שמה זה ברית? ברית זה אני מקדשת אשתי והיא מקודשת לי, וזה ברית קודש בינינו, כל האחרים אסורים, וכל הנושא של המיניות הוא בעצם חיבור ביני לבינה למטרות רוחניות נעלות, גם לעונג, גם לחיבור, גם לאהבה, גם לפרו ורבו, אבל זה לא ממקום שאני יוצא מגדר הברית שבינינו, ושימו לב איך הוא אומר את זה. קלקול הברית מתרחש כאשר האדם רוצה לשלוט, לנכס לעצמו את מה שאינו שלו, ולא יודע את מקומו באמת. זה הרב שגר מפרש את התורה של רבי נחמן, תורה זין. הוא חורג ממקומו האמיתי ושל הפנטזיה על מחוזות אחרים. לעומת זאת, תודעת הברית היא נאמנות. היא המסמנת את יכולתו של האדם להיות שלם עם עצמו ועם מקומו ולקבל את נוכחות בוראו. כן? שמירת הברית והעיניים, אני קצת מדלגת, שמירת הברית והעיניים מביאה לכך שהאדם יהיה אחד עם עצמו ועם חייו ולא יחפש את מקומו בחוץ אלא בפנים. וזהו המקום בו נמצאת האמונה, במקום ההורמוני המאפשר השלמה ומלאות. אדם מתחתן עם היהדות ועם התורה. וזוהי המשמעות העמוקה של מושג הברית, ברית פנימית שהיא כמו ברית בין בני זוג. תיקון הברית מביא לכך שאדם מודע ומאוזן בשימוש בכוחותיו הגופני והנפשיים, כן? ואני מדלגת הלאה וממשיכה. מה המשמעות של תיקון הברית בהקשר המיני? מובא בשמו של רבי נחמן שאין אצלו הבדל בין הסתכלות על איש או על אישה, ואמר שאצלו איש ואישה שווים. היינו שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשרואה אישה, רק שהכל שווה בעיניו כאילו רואה איש. הראייה שלו, בראייה שלו בעצם מה שרבי נחמן מסביר בדיבור הזה, שהוא לא משועבד להקשר המיני, המבטא נגיעה אישית ואגו, החפצה, הפיכת לאובייקט של העומד מולי. מבחינה זו הוא מצליח באמת לתקן את היצר, את חטא עץ הדעת, ולהוציא את יסוד הנחש מהמיניות. אוקיי? זאת אומרת, מה ההחפצה פה שהוא מדבר עליה? אני מקריאה לכם את זה, כי הוא מתאר את זה כל כך יפה, אבל תראו איך הוא אומר את זה כאן. הוא בא ואומר דבר כזה, בתוך, כשבא נחש על חווה הוא הטיל בזוהמה, כן? זאת אומרת, אנחנו לא מתכחשים לזה שאחרי חטא אדם הראשון, והזוהמה שהוא הטיל בחווה, נפל פגם בתחום המיניות. זאת אומרת, מה שנקרא, התחום הזה של המיניות התלכלך בפגם. והוא בא ומסביר פה, שיש הבדל משמעותי בין שתי אמירות, כן? צריך להבין שהראשונה מובילה לכך שאנחנו מודעים לקלקול שתמון במיניות ומנסים לתקנו, ואילו השנייה מלמדת שיש להימנע ממנה לחלוטין. זאת אומרת, יש מעין שתי גישות בעולם הנושא של מיניות. יש יבוא ויגידו כמו בנצרות או כמו בבודהיזם, שהמיניות היות ויש בה קלקול, היות שיש בה קלקול, אז אנחנו נימנע ממנה, אנחנו נגדיר אותה כחטא, אנחנו גם נמצא גם בפוסקים ובהלכה אנשים שמדברים על תאוות הניאוף, והיות ויש בניאוף, ניאוף, מה זה ניאוף זה בעצם? זה שאתה לא שומר את הברית, שאתה לא מקיים את הנושא של תחום המיניות בין בעל ואישה, בין זוג, ביחסי אישות, בקדושה, בתארה וכדומה. זאת אומרת, יש לזה מקום וזמן למיניות ששם זה ההתבטאות האמיתית שלה. ובא בעצם רבי נחמן ואומר, יש אפשרות לתקן את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים למציאות, יש שתי גישות, גישה אחת אומרת, היות ומיניות התקלקלה, ויש בה אופציות להרבה קלקול, וזאת תאווה מאוד חזקה, זאת תאווה, תאוות חיים, זה כוח חיים מאוד מאוד חזק, אז באים, יש גישה שבאה ואומרת, אז זה מלוכלך, אנחנו נימנע מזה, אנחנו נעשה את המינימום, גם בחסידות אנחנו נמצא החמרה של, אז רק פרו ורבו וכדומה, ובא רבי נחמן בא ואומר בעצם, וגם בחלום הזה אני רואה את זה בצורה כזאת, שיש אפשרות גם לאופציה שנייה שהיא לתקן את המיניות. מקום ששם האדם שעומד מולי הוא לא מוכפץ, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על נושא של אמונה, ורבי נחמן מנסה להסביר פה למה אמונה קשורה לתיקון הברית, כי אמונה היא הבנה שלכל דבר יש מקום וזמן ויש בורא. אני לא משתלטת על דברים שהם לא שלי. אם הזולת הופך להיות כלי לסיפוק עצמי, מבלי שיש פה רבדים של קשר, של נתינה, של בנייה, של זוגיות אמיתית ונכונה, אז בעצם המיניות מקולקלת פה. זאת אומרת, יכול להיות גם זוג שהתחתנו בקדושה וכדומה, אבל אם לא יהיה מתוקן שם הרובד הזה של המיניות, אז גם שם היא נמצאת בעצם ברובד לא מתוקן. ואני מספרת ככה, יש כמה וכמה מצבים בין בני זוג, גם אחרי שהם התחתנו והיא מותרת לו והיא טבלה והכל בקדושה ובתארה, יש כמה וכמה מצבים שעל פי ההלכה אסור לאיש להיות עם אשתו. והמצבים האלה מתארים בעצם על מה אנחנו מדברים פה. המצבים שאסור לאיש להיות עם אשתו זה כאשר הוא כועס עליה, או כאשר היא שנואה בעיניו, או שהיא כועסת עליו ולא מפויסת ממנו, או כשהוא חושב לגרש אותה, כן? או שהוא או היא ישנים, הם לא במצב תודעה, או שהם שיקורים, הם לא במצב של תודעה. ואנחנו רואים שבעצם הנושא של המיניות ביהדות הוא נושא שמבקש מאיתנו לתקן שם את המקום הזה ולהתחבר בכל הרבדים שיש. זה לא רק חיבור של גוף, וזה לא רק עניין של לקחת, להחפיץ אדם אחר לצורך סיפוק גופני של האחר, אלא בעצם יש פה בנייה של רבדים. אני רוצה להקריא לכם את זה מעוד מקום של רבי נחמן. בואו תראו זה יפה, הוא אומר את זה. יש הבדל מהותי, הרב שגר מפרש את זה, כן? יש הבדל מהותי בין קשר מיני בין בני זוג לבין קשר שניאוף שהוא קשר מזדמן. שכן זה השני, הקשר המזדמן, רואה בזולת חפץ למילוי תאווה, ובכך הוא לוקה בפגם הברית, בהחפצת הזולת ובאי שלמות פנימית. לעומת זאת, במצב של כריתת ברית נוצר קשר זוגי שיש בו שותפות של הגוף, אך גם של הנפש ושל רבדים גבוהים אף יותר. וממילא משתנה גם הממד הגופני ומקבל עומק ומשמעות שונים לחלוטין. יש הבדל מכריע אם הזיווג מתרחש רק בצד הגופני ואז יכולה להיות התלהטות גדולה, אולם היא תדעך חיש מהר, לבין מצב של שותפות של גוף ונפש שבמסגרתו הקשר הגופני יכול להביא להתקשרות עמוקה. הגישה של הברית משנה את המיניות עצמה, משום שבעקבותיה אין ביצריות אותה רקנות המאפיינת אותה. לכן, כותב הרב שגר, להבנתי, לא חז"ל ולא אף לא רבי נחמן מתנגדים ליצר המיני. שהרי יחסים הפלטונים בין גבר לאישה אינם מאפשרים יחסים ממשיים. עד רבה, הצד המיני נותן עומק דרך הקשר הגופני שמשתלב עם החיבור הרוחני והנפשי. מערכת היחסים הרגשית והרוחנית איננה צריכה לעמוד בסתירה למיניות. שני פנים אלה מפרים ומעצימים זה את זה. יתרה מזאת, מתוך כך שהתורה מכניסה את הנישואין ואת הקרבה הפיזית למסגרת הלכתית ומייצבת אותם על מישור של קדושה, ואז מקבל ההקשר הגופני משמעות אחרת. ופה רבי נחמן בסיום התורה הזאת, תורה זין, מדבר על שמירת הציצית, שהיא בחינת עיניים, שהיא שמירה מעצת הנחש, והוא מקשר בעצם את העצות של הצדיק שמאפשרות חיי אמונה והעיסוק, והקריאה לשמירת עיניים והעיסוק בשמירת הברית, עניינם לעורר את האדם לבדיקה עצמית, להבין לאן השאיפות שלו, מאיפה הוא זורם, לאן הוא הולך, ומה זה זוגיות בעצם. זאת אומרת שאיך שאני רואה את החלום הזה גם כן, יש שם מציאות מאוד תמימה, שקלות יכולות להיכנס לבית המדרש, לרקוד ולשיר, ואין שם את הבהלה וההיסטריה שיש לא להסתכל על אישה כי היא מחטיאה, כי אם אדם יגיע לתיקון האמיתי, שזה איזשהו חלום שמדבר על תיקון המציאות, הגאולה של העתיד לבוא, כשאנחנו נהיה מתוקנים, אז גם הנושא של החפצת הזולת, גם קשרים בין גבר לאישה, לא יהיו קשרים של לראות אישה, להחפיץ אותה וכבר להתגלגל את אהבת ניאוף ולחשוב מחשבות אסורות וכדומה. זאת אומרת, התיקון צריך להיות מהמקום שכל אחד ואחד צריך לעבוד על עצמו, שלהבין שהכוח הזה של המיניות, של היצר, הוא כוח טוב. הוא מתאר את זה פה באחד המקומות שהוא בא ואומר שאתה בונה בית, כן? אתה בונה בית וממסד את האהבה, מקדש אישה, מתחתן איתה, בונה קשר נפשי, רגשי, מחבר אותה, ובעצם המיניות והתשוקה זה בעצם מה שמחזיק את הבית חי ותוסס ואוהב. זאת אומרת, יש פה מציאות של תיקון של כל התחום הזה של המיניות, שזה משהו שרבי נחמן מתאר את זה מבחינתי ממקום שאנחנו צריכים לקחת חשבון, לעשות עבודה על המקום הזה. עד כמה כשאנחנו מסתכלים על הזולת, אנחנו מחפיצים אנשים, האם גבר נמצא במקום שהוא רואה אישה, אז כל מה שעובר לו בראש זה המקום הזה, אז כן, יש פה מקום של עבודה, של תיקון, כל התחום הזה של מיניות, גם בתוך קשר זוגי, גם בתוך קשר של נישואים, לראות את המקום הזה, האם אני בונה שם קומה של רגש, קומה של אהבה, קומה של שיחה, קומה של אחים שמדברים אחד עם השני, שמכבדים. אני חושבת שהאיסורים האלה של חז"ל, שמתי אסור לקיים יחסי אישות, שאם היא כועסת או אם הוא כועס או אם היא שנועה עליו או אם הוא רוצה לגרש אותה, שזה הכל מצבים שזה נמצא אצלו בתודעה, אבל אם התודעה לא נמצאת במקום של תיקון ברית, של הבנה, שלא באתי לעולם הזה כדי לחטוף כל מה שאני רוצה להנאות שלי, זה לא המקום של לקחת כדי לקבל לעצמי, אלא יש פה מקום של נתינה, של אחריות, של נאמנות, של בנייה של בית, של לקחת, לראות את האישה שעומדת מולי, לבנות מולה קשר אמיתי, באמת לעשות את השמירת עיניים ממקום לא של הגיהנום ואימה, אלא ממקום של הבנה שזה דרך של תיקון העולם, זה דרך של להגיע למקום של גאולה. ואז יוכל להתאפשר המציאות הזאת שיש שם כבוד התורה גדול מאוד מאוד, כמו שהוא אומר את זה פה בחלום. כן? כבוד התורה גדול מאוד מאוד, בגלל שבתיקון של המהות של היחסים בין גברים לנשים, המיניות אמורה להיות מקום מאוד שמור ואסוף, זה כוח של חיים שצריך ליצור לו כלי ומקום וזמן מדויק, זה מקום שצריך לעבוד איתו. אנחנו לא באנו לבטל את היצר, את התשוקה, או להיות אנשים שחיים יחסים אפלטונים, או לחשוב שזה חטא וזה אסור. אני חושבת, יש איזה ספר מאוד יפה שנקרא מה את מבקשת, של מי זוכרת מי כתבה אותה, אוריה מבורך, כן? ספר מאוד עבה, הייתי שמחה אם הייתה מקצרת את זה קצת, אבל שהיא סוקרת שם בעצם את כל התרבויות ודתות וגישות שליליות לתחום של מיניות וגישות חיוביות, והיא בעצם מגיעה שם לאיזשהו סינון מאוד יפה של הבנה שהיהדות, חלק מהיהדות, וזה רוב הפוסקים, מתייחסים על התחום הזה כאל תחום שיש בו עבודה של זוגיות אמיתית, של קומת רגש ואהבה, והיצר המיני הוא לא משהו שצריך להכחיד אותו, או לדכא אותו, או לא להתייחס אליו, כי בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את זה, כדי בעצם להעצים את האהבה. אתה בונה, קח לך אישה ובנה לבית, ושם תבנה קשר של אהבה, והתשוקה באה בתור משהו שאמור לחמם את הבית, ולהרים את הבית למקום של, מקום שמח, מקום שטוב להיות בו, מקום שמרגישים בו טוב, מקום שאת מרגישה שיש בו נתינה, לא החפצה, לא שימוש, לא השתלטות על נכסים של הזולת. תיקון הברית שרבי נחמן מתאר פה, זה גם המקום שאתה מבין שאתה מקדש אישה, היא מקודשת, זה הקדש, זה אתה עלה והיא לך, אתה שומר את העיניים מבחוץ, ואת שומרת את העיניים מבחוץ. כל הנושא של תחום ניקוי המחשבה, אסור להיות ביחסי אישות שאתה חושב או חושבת על מישהו או על מישהי אחרת. צריך להבין עד כמה הדקויות האלה, ההלכתיות, מתעלות אותנו למקום שבעצם בא לבקש מאיתנו לתקן את המקום הזה. המחשבה צריכה להיות נקייה ומקודשת רק לבן זוג. העשייה, הדיבור, החשיבה, לנקות מכל התחום הזה של, של חיי האישות, את המילים השליליות, את המילה חטא, את המילה זוהמה. כן, הנחש הטיל זוהמה בחווה, ויש איך לתקן את זה. אני זוכרת שהסתובבנו במזרח הרחוק, והיינו גם בעוונותינו הרבים בכל מיני מנזרים וכדומה, אני זוכרת שהסתכלנו על המקום הזה ואמרתי לעצמי, יו, זה מטורף, כאילו, עוד לא הייתי דתייה, אז הסתכלתי ואמרתי, איך כל המקומות שהיהדות לקחה בתור משהו שהיא מקדשת אותו, יין, אנחנו מקדשים על היין, שם לא נוגעים ביין, כן? בשר, שחיטה כשרה, יש לנו כל כך הרבה הלכות ודקדוקים על איך, כמה ולמה, כי באמת, בהמה שעוברת שחיטה לא כשרה, נפש הבהמית נשארת בבשר, ואדם שאוכל אותה בעצם מקבל מהנפש הבהמית, וזה ידהים אותי אחר כך לגלות את זה ולהבין שהם צודקים, הם הרגישו שבבחינה רוחנית זה מוריד אותם באמת, כשהם אוכלים בשר, שעבר בשחיטה לא כשרה. אבל איך היהדות לקחה את החיים וקידשה אותם, אנחנו לא מבדילים את עצמנו, אנחנו לא מתנזרים מהחיים, זה תורת חיים שאנחנו חיים בתוכה. ובעצם לעתיד לבוא מה שיהיה, ולמה גם אישה תוכל להיות מה שנקרא מהמקום של אישה אתרת בעלה, אומרים מה זו אישה אתרת בעלה? שהיא תהיה הכתר, שבעצם היא גם לוקחת את תפקיד של הממשלה בעצם, כן? למרות שאני חושבת על זה היום עם כל הרבניות שליטה, השתלטניות שקיימות, לא כל כך נשארנו למקום לשליטה, אבל נניח, כן, שכזה. אבל באמת, למה לא תהיה גם בעיה שאישה תצא החוצה? כי כשהמציאות תהיה מתוקנת, אז גם לא תהיה את ההחפצה הזאת. זאת אומרת, לא יצטרכו לי, אני זוכרת שזה יצבן אותי, אני זוכרת שבעבודה שעשיתי על פרסום פוגע בנשים, לקחתי מלא דוגמאות של פרסומות, מוכרים מכונת כביסה, אישה עומדת בלבוש מינימל ליד, מוכרים רכב, אישה, מוכרים שטיח, היא צריכה להיות שרועה לשטיח. זאת אומרת, מניעה מן מקום של עולם שההחפצה, וניחוס הזולת לתאוות אישיות של אנשים, של סיפוק של אנשים, בלי שיש פה בעצם מקום של נתינה, של ראיית הנשמה שמעבר, הבנה שהכוח חיים הזה צריך כלי ומערכת יחסים שבונים אותה נכון, שבונים אותה עם קומה של רגש ונפש ואהבה, דיבור, דעת, לימוד ביחד. זאת אומרת, אנחנו מורכבים מהרבה רבדים. אז אני חושבת שאני לקחתי את המקום הזה של החלום של רבי נחמן באמת לנקודה כזאת, ואני באמת מייחלת למקום הזה שזה יהיה, שאישה תיכנס לבית המדרש, לא יעשו ככה, כן? כי יש בזה משהו, אני חייבת לציין את זה, כן? כשחזרתי בתשובה, היה לי קושי עם זה, זאת אומרת, אני עומדת מול, אתם לא יכולים לראות את הנשמה שבי? האם גבר שמצווה על שמירת עיניים וכדומה, אם תגיע למקום של תיקון אמיתי, כן? כמו שרבי נחמן מתאר, שהוא תיקן את אהבת הניעוף, הוא בא ומספר שהוא היה רואה גבר או אישה, הוא היה יכול לדבר איתם וכדומה, כי זה בעצם לא היה המקום של החפצה וניחוס, וישר קופץ לי בראש דברים, אלא אני רואה נשמה, אני יכול לדבר איתה, אין פה החפצה, אני לא משתמש באחר לסיפוקי. יש פה מקום שהוא מקום שאנחנו צריכים לאט לאט לעשות עבודה, להגיע לשם, כולנו, כן? או כמו שרבי נחמן מברסלב היה אומר לחסידים שלו, אני רוצה שגם אנשים תהיינה חסידות, עבודה של התבודדות, של תפילה, של לימוד, של תורה. אז החלום הזה של רבי נחמן, מבחינתי, אני לא רוצה לקרוא לו חלום פמיניסטי, כי אני חושבת שפמיניזם גם נופלים שם בהבנה הזאת. אני חושבת שהתיקון שרבי נחמן מדבר עליו, זה לא תיקון של מלחמה בין מעמדות, או מי משתלט על מי, אין פה יחסי כוחות, אנחנו לא מנסים להכריע אחד, אנחנו לא במלחמה, אנחנו בשותפות, וכדי לתקן את העולם ולתקן את התחום של המיניות ואת ההחפצה של הזולת, אנחנו צריכים להגיע למקום פנימי של הבנה שתיקון הברית ותיקון החטא הקדמון ותיקון המיניות זה ממקום של הבנה שצריך לבנות פה קומות של אהבה, רגש, קדושה, בית, מסגרת, לעשות כלי לכוח החיים העצום הזה. אז אני באמת מקווה שגם אנחנו בתוך הבתים הפרטיים שלנו נבין שאנחנו לא צריכים להיבהל מהמילה תשוקה, לא צריך להיבהל ממיניות, לא להפוך את זה לאיזה משהו כזה כמו בפרשנות הנוצרית למשהו שהוא חטא. יש לזה מקום וזמן ושייכות, וזה כוח שאמור לבנות עולמות של אהבה. יוצאים מזה ילדים הכי בריאים שיש, הכי יפים, הכי חכמים, ילדים שגדלים בבית של אהבה ושמחה. בקיצר, זה תבלין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחיים אמיתיים, אז שנזכה לתקן את המקום הזה, שנזכה להיכנס לבתי המדרש, לרקוד, לשיר ולנגן בגאולה הקרובה לבוא, שאז ישתנו הדברים, ועד אז לפי דלת עמות של הלכה, אנחנו לא רוקדות שם, אנחנו לא זה, ויש לנו את עזרת אנשים שלנו, ונחכה בזמן של אלוהים, כשזה יגיע, זה יגיע, בלי מלחמות פמיניסטיות מיותרות, אז שנזכה.